שלום, אני אורן סמג'ה, הגעתי לפה לשאול שאלות את כבוד הרב לייטמן. תקבל קצת תשובות.
אולי אני אשאל אותך קודם, תגיד לי, שמעתי שהיית מצטיין, אלוף, אולימפיאדה, כן?
תראה, כשאני פרשתי...
אני פשוט מסתכל על אדם שקיבל הדבר הגדול ביותר מה שיכול להיות אז.
הגדול ביותר מה שספורט יכול להכיל את
זה. זה פשוט, כולם יודעים, ועשית את זה, אתה עשית, לא ש... סיבבו ועשו, זה ממש, זה דבר שלא קורה בדרך כלל, אפילו במדע או באיזשהו, שם כולם עוזבים וכולם נותנים וכולם זה אלף ואחד דברים שם, כאן רק אתה.
יש ריקנות, אני לא אגיד לך שלא, אחרי שאני פרשתי אז... אשתי אמרה לי שאתה כמו אריה בכלוב. Mm-hmm. כי כל פעם היה לי איזשהו שאיפה, איזשהו חלום, איזשהו פסגה שהייתי חייב לכבוש. הייתי במסגרת אימונים מאוד מאוד קשה, כמעט ולא התאמנתי בארץ, רוב האימונים שלי היו בחול. בעצם אחרי הפרישה חיפשתי את עצמי, והיום אני עוסק במשהו שאני מאוד אוהב. אני עובד, אני עוסק בדברים שגורמים לי הנאה, אבל זה עדיין לא מגיע לריגושים ולמה שעשיתי.
אתה מאמין בגורל?
אני אגיד לך, אני נפצעתי פציעה מאוד קשה ב-95. ממש... סליחה, ב-96. כמה ימים לפני האולימפיאדה. לקחו אותי לאיזה רב, והוא... הוא שאל אותי כל מיני שאלות, הוא... אני לא רציתי ללכת. Mm-hmm. ואמרו לי שהפציעה שלי נובעת מגורל. זה היה ממש, הייתי ממש קרוב מאוד למדליה אולימפית שנייה. 8 חודשים לפני זכיתי במקום שני בעולם. בעצם הייתי צריך להגיע לאולימפיאדה ולזכות בעוד מדליה, אולי אפילו מדליית זהב. ואמרו לי שזה הגורל שלי, שלא הייתי צריך להיות באולימפיאדה הזאת.
נו, אומרים, אבל...
אני לא יודע אם אני מאמין בגורל, אני לא... Mm-hmm. אני חושב שהבן אדם עושה לעצמו את ה... הבן אדם מחליט איך הוא יקום מחר, הבן אדם יחליט מה הוא יעשה בעתיד. ככה אני רואה את החיים.
זאת אומרת, כשאתה יוצא, נגיד, לקרב, אז ברור לך שרק אתה כאן קובע ושום דבר מאף מקום.
כן.
אין אני, כוח כמו, עליון, אין...
כמובן שיש אמונה, אנחנו יהודים, אנחנו...
זה...
הרי כשצרה או... הדבר הראשון שהוא אומר, אלוהים תעזור לי. Mm-hmm. כשאתה נמצא בצרה בקרב, אין לך את הרגע הזה שאתה חושב, וואו, אלוהים עכשיו
אין
תעזור
מה לחשוב,
לי.
זה...
אין לך, זה ממש, אתה עובד על פי... על פי
הרגלים אולי אפילו.
הרגלים, אתה, אין לך רגע חשיבה להוציא את עצמך שנייה מהקרב, ולהגיד, רגע, אלוהים עכשיו, אני מבקש תעזור לי, תיתן לי mm-hmm. קצת יותר כוח. תראה, יש אמונה, כשאתה עולה לקרב, אז אתה עולה באמונה שלמה שמישהו מפקח ומישהו רוצה שתצליח. זאת הרגשה, זה משהו שמלווה אותך כל
כך. זה חיזוק הפסיכולוגי יותר.
יש חיזוק פסיכולוגי גם, כן.
הבנתי.
תראה, אני, אם אתה תוכל לתת לי תשובה, במידה ולא הייתי נפצע באותו אולימפיאדה, זה משהו שהייתי רוצה באמת תשובה, אם מישהו ייתן לי תשובה חד משמעית על הדבר הזה, זה ייתן לי מנוח, ואני יודע ש... אני אוכל לישון קצת יותר בשקט. אם לא הייתי נפצע ב-96, איזה תוצאה הייתי זוכה שם? זו שאלה שהלוואי ומישהו יוכל לתת לי תשובה ויהיה לי עוד איזשהו...
זה לא יכול לקרות.
אין תשובה לשאלה הזאת.
לא יכול לקרות.
אז אתה אומר לי שזה הגורל שלי.
כן, זה ברור.
זה משהו שהיה כתוב מלמעלה?
וחוץ מזה, תגיד לי, שקצת עברת והתעסקת במאבקים ובממש בכוח, הרווחת כביכול מה שהרווחת. אתה יכול להגיד שזה אתה עשית, או שיש לך איזה מין, בכל זאת, ביטת הכרה, איזה מין הרגשה שזה כך...
כוח עליון?
כן, שכך זה סדרו וזה...
אז אני אגיד לך, אני... זה סיפור אמיתי. כשאני התחרתי, התחרות ערכה אולי 4 שעות. בארבע שעות האלו ליווה אותי כוח עליון, ואני אומר את זה...
הרגשתי את זה.
הרגשתי, היו לי...
פועל בך.
הייתה עילה מעליי. הרגשתי שמישהו מכוון אותי לכל קרב וקרב, וכל הצעידה, יש הרי צעידה מהחדר הלבשה למברון, מישהו היה איתי שם, ואני אומר את זה, וכל הזמן אמרתי את זה, זה לא מול המצלמה, תמיד אמרתי את זה. היה איתי מישהו ביום הזה, מישהו שמר אליי, מישהו עבר לי ביום הזה.
ואחר כך מה, עזב וגרם לך לפציעה כזאת?
זה, אתה תיתן לי תשובה.
כנראה שגם...
תראה, אני לא מניח תפילים, אני לא...
לא, אנחנו מדברים על ההרגשה הפנימית של האדם.
אני שומר מה שצריך, אני מאמין באלוהים. אני יודע שביום האולימפי הזה, בתקופה שאני התאמנתי, מישהו שמר עליי.
בעצם, בחיים שלנו, האם אתה מרגיש שיש לך בכלל בחירה חופשית, ושאתה בוחר ושאתה עושה, או נדמה לך רק לעת המעשה שכך זה קורה, אבל אחר כך שמסתכל מאחורה, אז אתה כבר רואה שכנראה שזה לא אני, אלא היה כך מכוון, וכך היה עלול לקרות.
אוקיי. ועל החיים בכלל?
זה באמת כך או לא?
תראה, אני לא יושב בבית ובוכה על מה שהיה. אני... זה חלק מהספורט וזה חלק מהיותי ספורטאי שאני יכול לקבל את הדברים האלה.
יש לי שאלה אחרת. תגיד לי, לאותו כוח שליווה אותך, היית רוצה להיות קשור כל הזמן? ובצורה ברורה?
ואם הוא ייתן לי...
ולדעת שבאמת הוא כל הזמן מלווה אותך, והיית נכנס אותו לדושיח וככה, ועלה כשותף עושה איתו דברים גדולים? לא שהוא עשה את איתך ככה כמו עם התינוק, ליבה
לא,
ועשה.
בסדר, השאלה...
אלה שאתם יחד הולכים ופותחים את העולם.
תראה, אם אני אהיה בידיעה שאני אתן מה שצריך לכוח הזה, ובסופו של דבר הכוח הזה ילווה אותי גם ברגעים קשים?
נו, כל הזמן. למה רק בגלל קשים או טובים? בכלל כל הזמן, ואז לא יהיה לך רגעים קשים גם כן, במובן.
אבל אתה אומר שזה הגורל שלי.
זה מישהו שמלווה, מלאך בוא נגיד, נו, מה זה חשוב? כוח שמלווה אותך.
כן, אז השאלה...
גם עכשיו? אבל עכשיו אתה לא מרגיש. נראה לך שאתה חופשי?
לא, לא, אני חושב שקודם כל אני התברכתי בהרבה דברים שהרבה אנשים היו רוצים שיהיו להם. יש לי שלווה, אני אולי משדר קצת עצבנות או חוסר שקט, אבל יש לי שלווה שאני לא יודע מאיפה היא באה. יש לי אישה מדהימה, יש לי ילדים מקסימים, יש לי משפחה, יש לי הרבה הישגים שאני יכול לבוא ולהתברך עליהם.
אבל זה בכל זאת חסר, אה? שיהיה משהו ככה.
מה זאת אומרת?
מלווה או שותף, לא סמוי אלא מגולה.
תראה, אם יש מישהו ש...
לא, כי למה אני אומר לך את זה? כי אז הרגשת. אדם ברחוב בדרך כלל לא מרגיש דברים כאלה.
לא, אבל אני הרגשתי את זה. הרגשתי את זה למשך 3 שעות בחיים שלי.
או, שעל ידו הגעת להישג גדול.
אני...
ואם היה ממשיך.
אוקיי.
אז היית פשוט... מיכאל לחיל, היית עולה ומשיג. אם היה אפשר לגלות את הכוח הזה.
איך אפשר לגלות את הכוח?
ולהיות איתו ולחיות איתו ולהבין אותו. ומה הוא רוצה, ולמה מלווה אותך, באיזה מקרים, ואחר כך הוא זה והוא עושה חס ושלום ההפך, כמו שסיפרת על התאונה שלך.
אז אני הראשון שעומד ומוכן לשמוע ולקבל.
זה מה שאני רוצה להגיד לך, שבעצם חוכמת הקבלה, הקבלה עצמה, היא נותנת לאדם הרגשת הכוח שמפעיל אותו. ואם אדם מגלה כוח שמפעיל אותו, הוא מתקשר אליו, הם הולכים כאילו יחד. כן? וכשהולכים יחד, כבר לא קשה שום דבר. אתה יכול לנצל, ואתה רואה שאתה כן הולך לנצל את הכל, ולנצח, ולהשיג מה שאתה, לקראת מה אתה הולך. או ההפך, הרבה דברים אנחנו קופצים עליהם שהם בכלל לא בשבילנו. אבל לגלות את הכוח הזה ואיכשהו עומד בתוכניות שלו, להוביל אותך בכל החיים, זה ממש, אתה ראית עד כמה שזה דבר נפלא. אז בעצם חוכמת הקבלה היא מיועדת לזה. היא פותחת לאדם את החיים שלו, ואיך הוא יכול להשיג ועל ידי מה, ואיך להפליג בכלל בכל החיים שלו, בצורה הטובה ביותר, שלא ישבור את עצמו מן הסתם, באיזשהו עסקים שלא לא מתאימים לו ולא לא יצליח מראש, הוא רואה את זה, או ההפך.
זאת אומרת, הקבלה תכוון אותי, על פי מה שאתה אומר,
לדברים רק טובים.
לדברים רק טובים.
כן, ודברים רעים שנמצאים בדרך, ודאי, גם כן אתה רואה שהם רעים, ואיך להימנע מהם.
השאלה מה זה דברים טובים ומה זה דברים רעים, בהגדרה של החיים. אני לא הייתי רוצה חיים שהכל יהיה ורוד והכל יהיה טוב.
ודאי.
הייתי רוצה להתגבר על מכשולים, הייתי רוצה את הקושי ולדעת שאני כן מסוגל להתמודד עם קושי ועם דברים ש... ויש קשיים בחיים, לכולם. בחיי נשואים, עם הגידול של הילדים, עם הפרנסה, עם העבודה, עם הבחירות שאנחנו...
מה זה טוב, על פי הגדרת חוכמת הקבלה, זה מה שמעלה את האדם יותר ויותר. לא. ודאי שבדרך יש תסכולים, ורצון, ורצון שצריכים לממש אותו, ואתה נמצא בריקנות, ובחיפוש, ובכל מיני מצבים פנימיים קשים, אבל הם כדי ליצור את המצב שבו אתה נהנה מהפירות האלו. מבין, כמו בכמה שנים לקח לך עד שהגעת להישגים האלו. חיים קשים, התעמלות.
מאוד קשים.
זהו. אז אותו דבר כאן. אבל אתה הולך וכל הזמן מעלה את עצמך לדרגה יותר ויותר ויותר גדולה. ואז זה לא מדליה אחד, כמו שאמרת, אלא עוד ועוד ועוד. ואתה יודע איך להשיג את הדברים הטובים לפי שורש נשמתך, שהם באמת מגיע לך וכדאי לך. והמלאך לידך הולך איתך יחד ועוזר.
אוקיי.
זה בעצם מה שלומדים בחומת הקבלה, איך בסופו של דבר להיות מוצלחים. כי לפי איך שהעולם הזה נברא, מלכתחילה, הוא חייב להיות כולו טוב. הוא חייב להיות נצחי, שלם, כמו בעצם כוח העליון שיצר אותו. אבל הבעיה היא שאנחנו לא מבינים את הכוח הזה, לא מבינים את התכלית, ונמצאים בהסתר, מה שנקרא, בהסתרה. וכשמגלים את ההסתרה לא צריכים יותר. כבר יודעים איך ללכת, לקראת מה ומה יקרה לנו. וזה לא מדובר על מצוות, מעשיות, עם כל מיני דברים האלה, על פילוסופיית חיים. איך לחיות, להתייחס אחד לשני, לא לקחת על עצמך מה שלא מתאים לך. ובכלל, איך להרגיש את החיים כזרימה נצחית.
וזה מה שהקבלה בעצם עושה.
כן.
היא בעצם תלמד אותי איזה החלטות לקחת, איזה...
כן. כי אתה תראה מה היא עושה. חוכמת הקבלה היא לא עושה לך, לא משנה לך כלום, חוץ משפותחת, מרחיבה לך את הראייה. ואתה רואה אז יותר ממה שאתה רואה היום. אתה מרגיש אז, כמו שהרגשת אז, את הכוח שמלווה אותך. אז אתה מרגיש את הכוח הזה, ולמה הוא רוצה ללוות אותך, ומה אתה צריך להיות. אז יחד עם זה, אתה מפסיק לטעות. או יש לך טעויות, אבל טעויות האלה זה כמו ללמד את הילד, שהוא ירגיש וילמד לפי זה מה לעשות נכון. שזה לא טעות, אלא זה מין משחק. למה אנחנו קוראים לזה משחק? או תרגיל. שעל ידי זה הוא רוכש עוד אומנות, כאילו, במקצוע הזה, בהתפתחות.
אני מוכן לגלות את הקבלה, אין לי שום... אין לי שום התנגדות, אין לי שום... אם זה יכול להביא אותי להישגים... אני בן אדם מאוד הישגי, אני מאוד אוהב להצליח, אני לא אוהב את הכישלון. זה האופי שלי.
בכל אחד.
אתה במיוחד. לא, זה לא נכון. יש אנשים שמקבלים כישלון בצורה... אתה יודע, אז נכשלתי. אז אצלי הכישלון הוא מאוד כואב. הפחד שלי מכישלון גורם לי לעבוד יותר קשה על כל מה שאני עושה.
אז עם הפחד כזה, איך אתה מרגיש שאתה עושה נכון?
אתה תראה, בן אדם לא יודע, אני לא יודע מה אני עושה נכון עד שאני רואה את התוצאה הסופית בכל מה שאני עושה.
זה נקרא ללמוד על הטעויות, להגיע לכישלונות ואחר כך אולי לא לעבור עליהם שוב ושוב.
השאלה מה...
או אתה מפחד, או אם אתה רואה שיש כאן איזה דבר לא ברור, אז אתה לא נכנס. אז מי שלא... לא נכנס לאיזה ריזיקו, גם כן לא מרוויח.
אם הקבלה תגרום לי, כמו שאתה אומר, לפתוח ולראות יותר, כי אני חושב שהראייה שלי היא באמת כזאת. אשתי מגדירה אותי שחור ולבן. וזה הטיפוס, זה אני. אני או שחור או לבן. אין אצלי אפור, אין אצלי... אני קיצוני לשני הצדדים. אני יכול לאהוב...
זה, אתה לא מרגיש שזה מונע ממך התקדמות?
זה מונע, אני לא אגיד לך שלא, אני יודע באיזשהו מקום זה עוצר אותי, אבל...
כי אם זה לא נראה לבן, אתה כבר לא נוגע.
כן. אם אני אוכל לראות את התמונה הרחבה יותר, אני מאמין שזה גם יוכל...
יהיה לך לבן כזה ושחור בצדדים.
אני אמרתי לך, אני הראשון ש...
אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, ש... דווקא הספורטאי שמוכן להשקיע הרבה כוחות וגם כן באכזבות וגם כן מרגיש מה התענוג הוא מההישג הגדול, אחר כך בחיים אנחנו כל הזמן בעצם במקצת נמצאים בזה כל פעם, כן? וכאן חסר לנו אותו כוח המלווה, שאם היינו מרגישים אותו, זה שחומת הקבלה נותנת לאדם מרגשה הזאת, אז היינו באמת מצליחים.
ועל פי הקבלה, השם שלי או הייעוד שלי, יש איזשהו ייעוד שלי פה בעולם הזה?
אבל אתה מרגיש בי בפנים שיש משהו או לא?
זו שאלה שאני שואל אותך. אני...
מה, תגיד לי, יכול להיות שנצרת סתם? יש משהו סתם בעולם?
יש כמוני עוד...
מיליארדים.
מיליארדים?
כן. נו, וכל הבריאה היא ללא תועלת? זאת אומרת, ללא מטרה? יש דבר כזה בטבע של ללא מטרה? או שאנחנו לא מגלים שאין מטרה?
אולי אנחנו לא מגלים.
זהו. זה מה שקורה. אם אנחנו מגלים שבכל פרט בטבע יש מטרתיות, כל עשף נגיד שיוכלו ממנו משהו, שישחזר את עצמו לצורך חמצן או כל מיני דברים אחרים, שכל חי קיים... אפילו פעם חשבו שזאבים לא צריכים כדי להרוג אותם, אחר כך גילו שאם אנחנו הורגים אותם, אז גם יתר הסוגי החיות הם גם כן מזה ניזוקים. אז אנחנו רואים שזה טבע, זה משהו שלם. וחוסר השלמות יש רק בריאה שלנו. אנחנו לא רואים בשביל מה כל דבר קיים, מה אנחנו קיימים בשביל מה אנחנו צריכים לבצע. אם בהמה יודעת בדיוק מה שהיא צריכה לעשות לפי הטבע שלה, כן? לפי הרגלים שנמצאים בה כבר. מהקטנות היא יודעת מה לאכול, מה לא, ואיך להתרבות ואיך לגמור את החיים. לפי הטבע שפועל בה, אנחנו לא יודעים.
אז אתה אומר שאנחנו... אין לנו דרך ואין לנו כיוון ואנחנו...
כלום. אנחנו נמצאים, אנחנו האומללים ביותר בטבע, שאנחנו לא יודעים איך לתפקד, עד גיל איזשהו מסוים, 10, 12, 15, איך שהוא, ואחר כך אדם לא יודע בשביל מה הוא גדל. הכל לפניך, אבל אתה לא יודע מה לעשות.
אז איך זה שאני היום בגיל עוד מעט 35, ופתאום אני יושב איתך פה ומשוחח איתך על דברים שלא לימדו אותנו שהיינו קטנים?
כן.
חינכו אותנו.
אז אתה רואה שיש לך שאלות הרבה יותר גדולות ממה שהצגת בהתחלה.
בטח שיש לי.
אתה מסתיר אותה מעצמך.
אני לא מסתיר, אבל אני יושב איתך ומשוחח איתך פה.
לא, מסתיר כי אתה כביכול חושב שאין עליהם תשובה.
אני לא חושב שיש על כל דבר תשובה.
למה? למה שלא?
כי מי...
בוא נגלה.
מי הבן אדם הכי חכם? מי הבן אדם שיכול לתת לי תשובה לכל דבר?
אבל אם אני לא יודע את התשובות האלה, איך אני אחיה? אז אני מה, אגמור כך את החיים?
למה רק אני ב-92 זכיתי במדליה אולימפית ו-80 ספורטאים לפניי לא עשו את זה?
גם על זה יש תשובה. תעלה למעלה, איפה שהגורל שלך, הכוח שליווה אותך באותו רגע, תשאל אותו. תשאל אותו רק
למה
באותו רגע עשית לי טוב, ל-80 אחרים לא עשית טוב, וגם אותי אחר כך עזבת. מה קרה?
זו שאלה, כן.
נו, שאל.
אני שואל.
לא, אבל הרגשת אותו שהוא יחד איתך.
כן, אבל למה...
חפש אותו היום ותדרוש. אני אומר לך, יש תשובה. לא, לא תשובה, אתה תמצא את המגע איתו, ואתה תדע הכל. אתה רואה כמה שהיה עונה לך על כל החיים.
תראה, זה לא שהזכייה שלי והפציעה שלי זה משהו שילבר, זה איזשהו פרק זמן שזה היה באותה תקופה. למה אני זכיתי במדל האולימפית ב-92? שאני... לא היה לי שום... היה לי כיוון, היה לי מטרה.
זהו, אתה רואה עד כמה שזה גורלי.
וביום אחד הצלחתי לעשות מה ש... מיליון ספורטאים, מיליוני ספורטאים בעולם מנסים לעשות, ואני היחידי בארץ שביום הנתון הזה, 31 ליולי, מה נותן? 92? אני הצלחתי. והמשכתי בהצלחות שלי, וכמה שנים אחרי, ביום, בכמה ימים לפני האולימפיאדה, קיבלתי פציעה, כאילו, אוקיי, אלוהים נתן, אלוהים גם לא נתן לי פה. כאילו, אלוהים לקח לי פה מה שבעצם היה שלי. ומי ש...
אולי בגלל שחשבת אז שלא מגיע לך, ופעם שנייה היית בטוח שכן מגיע?
פעם השנייה הייתי בטוח שמגיע לי. בפעם הראשונה באתי תמים ולא לא חשבתי על
כלום. אז אתה רואה. אולי מחפשים ממך קצת יחס אחר, שתתייחס, שתחפש מגע.
ומה זה דורש ממני לחפש את המגע הזה?
אפשר למצוא את הכוח הזה שמלווה אותך. זה המלאך שלך. זאת אומרת, הכוח שמביא אותך דרך כל הגלגולים, הרבה חיים כבר עברת בעולם הזה, והוא מביא אותך דרך כל הגלגולים, אולי ממדליה למדליה, לא יודע. אבל אותו כוח האדם חייב להשיג. עם אותו כוח הוא צריך ללכת הלאה. זה כמו קטן, חייב את הליווי של גדול, ככה אנחנו.
זאת אומרת, לכל בן אדם יש לו מלאך שלו.
מלאך שלו. ומלאך הזה, אם אתה מגלה... אז אתה באמת יודע איך להתפתח ולא לעשות שגיאות ולא לגרום רע לאחרים, והכל החיים שלך הם ממש חיים טובים. אם אתה דרשת פיצוי כל כך גדול, אמיתי, על המאמץ שלך, של כמה שנים, על המאמץ לחיות 70-80 שנה, אתה לא תדרוש פיצוי. החיים הם גם כן איזה מאבק חזק. זה לא איזה השקעת הכוחות כמו באימונים? נו, אז היית בטוח שמגיע לי. למה כאן אתה לא דורש שמגיע לי? אתה נשאר רק בסופו של דבר מת. קוברים אותך, גמרת.
מה אני יכול לדרוש?
אני לא יודע, אולי אותו מלאך שמביא אותך לדברים האלה גם כן נענה. סוף סוף זו שאלה יותר גדולה ממה של להרוויח מדליה או לא. נכון, כאן זה מורגש יותר, שהרווחתי, אני... הגדול, וכולם, אבל אולי אפשר להרוויח משך מאמץ בכל החיים משהו, ובתוך החיים לא צריכים למות. יש איזה מין חיסרון באדם שאולי בזה שהוא מסתיר מעצמו את השאלה הזאת הגדולה, הוא נשאר עוד בהפסד עוד יותר גדול. אולי המדליות האלו הם מסתירים לך שאלה עוד יותר גדולה. אתה מסתפק בזה שעשית וגמרנו. אני אגיד לך, האדם שהרגיש בכלל היה בתהליך הרגשי כמוך יכול לראות את זה.
אוקיי.